פרשה זו פרשה שתולדס כבר עסקנו פעמים רבות בסוגיה המרכזית של הפרשה והיא קניין הבכוירו, ובעצם בפרשה זו יש שתי סוגיות. הפרשה מתחילה במחירס הבכוירה של עשיו ליענקוי, ובהמשך הפרשה אנחנו עומדים על הברכות שיענקו ובינו משיג במירמו, הברכות שיועדו על ידי יצחוק לעשיו ויענקו קיבל אותם, ובפרשה המשך השיעור אנחנו ניגע בשתי הפרשיות גם יחד. אבל קודם כל סוגיה שרבים מגדולי הראשונים עד האחרונים עסקו בה בפרשת השבוע, מחירס הבכוירה מצד ההלכה הידועה של אין עוד המקנה דובר של הבוליולם. בכמה מקומות בשעס נחלקו רב מאיר וחכומים לדעת רב מאיר עוד המקנה דובר של הבוליולם, והלוכי כחכומים שאין אדם מקנה דובר שלא הבוליולם, כך פוסק הרמב״ם בהלוכה א' בפרק חוב בייז מלכס מחירה, וכך מבוא בחוש המשפט בסימן ר' שטס כי ידוע. ואם כן, מה תוקף היה למחירס הבכוירה על ידי עשיו? ומאוד מעניין שבשאלה הזו עסקו לא רק גדולי הדרשנים מדויר דויר, אלא לומדים מובהקים כמו הטור והראש והריבש וקצויס החושן סמן ריש עין חס, וכולם עסקו בסוג יזו של מחירס הבכוירה על ידי עשיו וקניינו על ידי ינקו ובינו. אף אנחנו הלכנו בעקבותיהם פעמים רבות, ויש כמה וכמה סימנים במחסו של בריש שעוסקים בסוגיה הזו, וכדרכו של תוירה אם בסמדש בלי חידש בכל יום, אנחנו שוב היום נעסוק בפנים שלא עסקנו בהם בעבר, וכפי שהדברים מופיעים בקונטרס שלפנינו. אז דרכים רבות נאמרו, אבל עצם העיסוק בדובר של רבולי יוילום צריך קצת הסבר, קצת רקע, משום שרשי כותב בפרשה שכל קניינו של ינקו היה רק משום שבימי קדם הבכוירים היו מקריבי הקורבנות לפני שנתקדש שבט לוי, ולפני שכהונה הייתה בעולם נהגו שהבכוירים הם שהקריבו קורבנות, וינקב סבור היה שלא ראוי, יא עשיו איננו ראוי להקריב קורבנות לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא קנה את הבכוירה. ולפי פירוש רש"י, מה זה קשור לדובר של רבולי יוילום? אין כאן קניין עתידי אלא מיידי. אבל אמיתו של דבר, לפי רש"י הקושיה הגדולה שבעתיים, הלא זה לא רק דובר של רבולי יוילום, זה דובר שאין בו ממש, זה לא גדר ממוני בכלל מה שייך למכור את הקורבנות. אבל בגלל שלפי רש"י הקושיה כל כך גדולה, בהכרח שהיא לא קשה כלל. אני תמיד אומר, הקושיות העצומות והגדולות צריכים את התירוצים הפשוטים ביותר, זה כלל גדול בידי. ומשום שלפי רש"י מה שייך קניין בכלל, ובהכרח שלפי רש"י באמת לא היה כאן קניין, ינקב מכיר את עשיו, וינקב יודע שהסיכוי היחידי שעשיו יוותר על הקרובס קרבונס זה רק תמונת בצע כסף, ולכן בלית ברירה ינקב מציע לעשיו כסף, הוא מדבר כאילו על מחירה, אבל ברור שאין כאן מחר, ודאי לא מחר ממוני, עם כל העניין הזה הקרובס קרבונוס. אבל כל הגדול היועלם שהזכרתי כן עסקו בסוגיה הזו, בעומקי הסוגיה של דובר של רבולי יועלם, כנראה שהם יצאו מתוך הנחה שמדבר בקניין ממוני, קניין עתידי של פי שניים בנחלו, ויש רמז לדבריהם, מקור לדבריהם בסויטה דף יהוד גימל, משום שבמסכת סויטה דף יהוד גימל חזל אומרים שעשיו טבע את חלקה, את החלקה שלו במורס המכפלו. עשיו אפילו טבע חלקה כפולה, משום שהוא טען שהוא בכור, והוא ירש מיצחוק שני חלקים במורס המכפלו, ויעקב עונה לאומתו שאין לך בכלל חלק אם מכרת את הבכוירו. הרי להגיע בדברי חזל שהמחיר של הבכוירו תקיפה גם לגבי נחלו, גם לגבי זכות הבכור לקחת פי שניים בנחלו, ויעקב אבינו אומר שעשיו הפסיד את הזכות הזו משום שהוא מכר את הבכור, וזה הבסיס לכל הפלפולים וכל הלומדים שכתבו גדולי הדורות בסוגיה הזו של מחירס הבכור מצד הקושיה של דובו שלוי בו ליוילום. אז בעבר כבר עסקנו כמה וכמה פעמים בסוגיה הזו, ואני לא רוצה אפילו לרמוז על כל הדרכים שעברנו, אני רק רוצה מקור שאינני זוכר אם הזכרתי אותו בעבר, אמרם שיף, גם הוא דן בשאלה הזו. אז בסוף מסכת בו וכמה יש דרוש שאמר אמרם שיף לרגל סיום מסכת בו וכמה, עשו מסיום מסכת מוהדרין, ואמרם שיף אמר דרוש בשנת שין צד ג', כמדומני כך כתוב שם ושאז מילנה בסוף מרמשף על מסכת בו וכמה. וכדרכם של הדרשנים בימים ההם, הדרושה לא כל כך מסודרת, לא כל כך בנויה לתלפיות לפי הסגנון המודרני, הוא עובר מעניין לעניין, בויסו עניין, שלא בויסו עניין, ובאמצע הדרשה הוא אומר גם דברי מוסה, ואחר כך הוא אומר, נדבר קצת על הפרשה, וכנראה שזה היה פרשה סטולדס, אז הוא אומר כמה וורטים על מחיר הסבחוירה, ואחר כך הוא שוב מפליג לעניין אחר. דרוש נפלא עד למאוד בסוף מסכת בו וקמה במרם שיף, ועבר הרבה זמן מאז שמרם שיף אמר את הדברים. ואחד הרעיונות המבריקים שכותב שם מרם שיף ליישב, למה ינקב אומר מיכרו כיום אז בחירוס חולים, מה הדגש על כיום, ולמה הוא דורש גם שבוע? אומר מרם שיף, כי המצב המחמס מיסה יכול לחזור בו, זה דין של מתנשכיב מרה, הוא יכול לחזור בו לא רק כשהוא גויסס, אפילו כשהוא בריא. אם הוא מצב המחמס מיסו, הוא יכול לחזור בו. אלא אם כן הודגש שזה מתנס בורי. ולכן, ינקב חוזר מהסודה, הנה ינחי אוכל לומס. קודם כל הוא מאיים שהוא הולך למות. אז ינקב חושש, מה בצע שאני אקנה את הבחור? אחר כך ינקב ילך לבייסן, ויאמר, עשב ילך לבייסן, ויאמר, הייתי מצב המחמס מיסו. אמרתי לו מפורשות שאני הולך למות. ולכן אני מוכר את הבחור. ולכן ינקב אומר מיכרו כיום אז בחירוס חולי, מתנס שכיב מרה זה להחמיסה. אם הוא הדגיש שאני מוכר כיום, אז זה דגש שזה מתנס בורי, שזה לא מתנס שכיב מרה, ולכן הקניין חל ואי אפשר לחזור בו. זה אחד ההברקות היפות שכותב שם המהר"ם שיף, ובדרכו הוא מפלפל גם מה תוקף השבוע. אז אלה דברים נעימים ונחמדים שלא הזכרנו בעבר, שכתובים בדרוש שנשא מרם שיף לרגל סיום מסכת בבא קמא, שבאופן מקרי היה בפרשת סטולדס, ולכן זכינו לכמה פנינים יקרים בדבריו. אבל מה שהזכרתי הרבה פעמים זה חידוש עצום שמחדש הראש והראיה שלו, זה ינקו ווינו. והטור מביא את הדברים בשם הראש, לא בטור אלא בפירושו של הטור על התוירה. והריבש בסימן ריש חוף חס בתשובס הריבש הוא כותב שהוא ראה כתב יד המיוחס לרבינו הטור, ושם הטור מביא בשם הראש שאף על פי שאין עוד המקלות דבר שלו בריונם, אבל אם הוא הוסיף שבועה אז גם הקניין חל למרות שמדבר בדבר שלו בריונם. והריבש כותב לאו גושפנקה דמה בריבשי חתום על הכתב יד הזה, משום שאין לדברים טעם. מה העניין שמיטה אצל הר סיני שבוע לריבש? מה העניין שבוע אצל קניונים? הלו שבוע זה בירדיה, תורס הקניון המקח ומם כזה חושב משפוט, מה הקשר בין זה לזה? אין שום סברה שעל ידי שבוע אדם יוכל להקנות אותו בשבוע ליורם. כך כותב הריבש, ומשום כך הוא דוחה את הכתב יד שראה, והוא מפקפק במהימנותו. אבל היום יש לנו את פירוש הטור על התוירה, וידוע מעבר לכל ספק שאכן זה פירושו של הטור, וכך הוא מביא בשם רבנו הראש, אביו הגדול, והדברים צריכים הסבר. אז בעבר כבר הסברנו, משום שנחלק הוא גדוי להאחרונים, והבאנו בייס אב לכאן ולכאן, גם מן הראשונים וגם מן סוגי סנשאס. נחלק הוא גדוי להאחרונים בכל שורש הדין, עיקר הדין שאין עוד המקנה דובה שלי, לא יבוא לי יוילום, על מה אדני יהוד באו? מה מקור ההלכה וטעמו? למה אין עוד המקנה דובה שלי בו לי יוילום? אז רבים נקטו, בכללם, אורחיים בפרשת השבוע. הדרישה בחושב משפט סימן ריש טס, המאבית, תשובס המאבית קוף למד זין, כל אלה נקטו שמצד גדרי הקניין לכשעצמם עוד המקנו דבר של רבו ליולם, אין שיש בעיה בגמר דס או בסמיכוס דס, ולכן אין הקניין חל. כל אחד מכם נתקל מן הסתם הרבה פעמים בהגדרות גמר דס, סמיכוס דס, האם זה רק שתי לשונות? וזה אותו מושג, או מה ההגדרות האלה? נראה פשוט שגמר דאס זה מה שנדרש מצד המקנה, וסמיכוס דאס זה מה שנדרש מצד הקוינה. זה שני צדודים שלא יישא המטבע. כדי שיהיה תוקף בקניין צריך דעת שלמה מצד המקנה, מצד הקוינה, ואני לא רוצה בכלל לכנס היום לסוגיה של דאס חייס מקנה. זה סוגיה בפני עצמה. אז לפעמים יש חסר מצד המקנה, ואז אנחנו אומרים לא יגומר ומקנה, גומר ומקנה זה לשון שאנחנו מוצאים הרבה מקומות בחזל. כאשר מדובר באיזשהו פיקפוק מצד המקבל, הלשון הוא לא יישם חדת, כמו בקידוש נדף ממזיין. כאשר אדם מקדש בשטר חוב, כתוב שם בגמור, אין אישה מקודשת. למה? כי המויך השטר חוב לחברי וחוזר ומוך לא ימוכול, ולכן האישה לא שם חדת. מה היא קיבלה? היא קיבלה כלום, היא קיבלה נייר, משום שאומנם הוא נתן לה שטר חוב שיש לו על אחרים, אבל הוא יכול לחזור ולמחול את החוב, ואז היא נשארת עם פיסת נייר לא צור על פיס לחוסוי, ולכן לא שם חדת. אז כאשר חזר מדברים את צד המקבל, לפעמים חסר בסמיכוס דעס, אין דעתו סומכת על המקח, מכיוון שהוא לא בטוח בו. כאשר מדובר מצד המקנה, מצידו נדרש גומר ומקנה, ולכן כשיש חסר מצד המקנה אנחנו אומרים חסר בגמר דעת. אז כל אלה האחרונים שציטטתי הם סבורים שהבעיה בדובר שלו בליון, מכיוון שמדובר בקניין עתידי, כרגע זה לא רלוונטי. אדם אחר פירו יזדקל, אבל הפירות עוד לא גדלו, ולכן אנחנו חוששים שמצד המקנה אין גמר דעת. הוא לא מתייחס לקניין ברצינות, הוא מקווה או שהפירות לא יגדלו, או שהם יירקבו, או שעד אשר הפירות יגדלו אני כבר אסתדר עם הכהנה, אני אפצה אותו בדרך אחרת, אולי חסר בגמר דעת. וגם מצד הכהנה, הוא קונה חתול בשק, הוא קנה פירות שדיין לא באו לעולם, ומה הוא יודע עד שהפירות יגדלו אם המויכר בכלל יעמוד בדיבורו. ולכן אלה גדול האחרונים שציטטתי, אמה בהתאדרי שאורחיים, הם נקטו שאין חסר מצד עצם גדרי הקניין אלא משום סמיכוס דעס. רבים אחרים חולקים עליהם, בכללם הלבוש, שם בחוש משפט רשתה, זה המקור של דובר של בולי יוילום בחוש משפט. נוידי ביהודה מדור התניונה סמן נון דלת, כותב הנוידי ביהודה שמעולם לא שמעתי שבדובר של בולי יוילום יש בעיה בגמר דעס. אין הקניין יכול לחול כשאין לו על מה לחול. החזוניש גם הוא נוקט כך בדמי, לא בחוש המשפט. חוזן איש דמי סמן יוד זיין, הם נקטו שבדובר של בולי יוילום יש בעיה בעצם גדרי הקניין. יש בייס אב לכאן ולכאן, ציטטתי את המוות בתשובותיו שאומר בעיה בגמר דעס. התשבץ כותב להדיה זה בעיה בעצם גדרי הקניין, ונראה עוד רישיונים כאשר נתקדם בדרכנו. ומכיוון שהזמן שלנו מאוד מוגבל, אני רק מראה מקום בו ומציע את הזיין ומדבייז משמע מפשטוס הסוגי שזה בעיה בסמיכוס דעס בלבד, לעומת זאת בקסובס דף נון טס. שם אומרים חזר, כשם שאדם לא יכול לאסור פירות חברו על חברו, הוא לא יכול לאסור דובר של בולי יוילום על חברו. בעצם המשוואה, חזר מתייחסים שם לדובר של בולי יוילום כמו דבר שאיננו שלו ולעולם לא יהיה שלו. כשם שאדם לא יכול למכור פירות חברו, הוא גם לא יכול למכור דובר של בולי יוילום. מה הסוגיה שם? מה השמה? שזה בעיה בעצם גדרי הקניין, כך שיש בייס אב לכל אחד משני הדרכים היסודיות. ותמיד הייתי סבור שזה בעצם המחלוקת בין הראש והריבש, משום שאם נניח שבתוירס הקניונים קניין לא יכול לחול אם אין לו על מה לחול, אז צודק הריבש, מה זה קשור לנדורים ושבויס? מה יועיל שבוע לשנות את דיני הקניין? אבל אם כל הבעיה זה רק משום שלא יגומר ומקנה ולא יסם חדת, אז יש מקום גדול לטעון שאם מוסיפים שבועה ונזדז הכל העולם כולו בשעה שאומר הקודש ברוך הוא לא יתישבו בשמי לשקר, וכל אחד חושש משבועת שקר, אז גם הכהן יותר רגוע וסם חדת שהוא יקבל את אשר מכרו לו, וגם המויך יודע שהוא חייב לכבד את הקניין משום שאחרת הוא יעבור על שבועת שקר, וממילא גמרי דעתיו, וזה שיטס הראש. והראש הולך לשיטוסוי, משום שבבו ובאסר, קוף מם זיין, קוף מם בייז ומד א', בבו ובאסר, יש סוגיה של מזכה לעובר, אדם שמזכה לעובר, וגם שם זה מחלוי כסמכונו או לא יקונו, ושם כתוב בגמורה, אף על פי שמזק על האובה לא יקונה, משום שאין אדם מקנה לדובו שלא יבוא ליהולו, אבל כאשר הוא מקנה לבנו, דעתו של אודום קרובה אצל בנו, ולכן הקניין חל, הוא חייב לעמוד בדבריו. כותב שם הראש, תויסס הראש שתחת ידינו, והדברים מובעים גם בשיטה מקבצס. מה הסברה של דעתו יקרו יבוא אצל בנו? משום שכל הבעיה בדובו שלא יבוא ליהולו, זה מצד גמר דעס. ומכיוון שדעתי של אודם קרויבו אצל בנוי ענן צהדי שהוא מתכוון ברצינות והוא רוצה לתת ולכן הקניין חל, זה תורתו של הראש. ראש לשיטו סוי כאשר התור מביא בשמו שעל ידי שבוע אודם מקלה דובה שלו בוליון וגם הריבו שהולך לשיטו סוי לא ממלך הקים כמו מבובבסה קוף מבייז לפרש הסטולדס אלא מנאי ובי, אבל שתי יסודות יש בדברי הריבש והם לשיטו סוי. הריבש דוחה בתוקף את סברת הטור בשם הראש ואומר אין לדברים פשע, זה לא יכול להיות, אין קשר בין שבועס ובין תוירס הקניונים, אז איך בכל זאת ינקב קונה דובה שלו בו ליהולם? אומר הריבש, לפני מתן תויר הקניין חל גם בדובה שלו בו ליהולם. ואיך נסביר את זה? מה בין לפני מתן תוירה לאחר מתן תוירה? זה נכון שהרבה דברים השתנו במתן תוירה. אני חושב שהכל השתנה במתן תוירה. העולם הוא עולם אחר, האדם הוא אדם אחר. כלל ישראל נולד במתן תוירה. כל העולמס מנסתם סוסו וסמכו. כל העולם התייצב. מתן תוירה היה אירוע שהשפיע על כל העולמס כולם. מאום כדתו המראה ועד שמי רום וכוכביהם. אבל מנסתם הפסיכולוגיה של האדם לא השתנה. ואם הוא כן השתנה, אז לטוב ולא לרע. איך נסביר שלפני מתן תוירה, כולם סמכי דעתיו, תמיד היה גמר דעס, כל האנשים היו הגונים וישרים והאמינו זה לזה, ואף אחד לא פיקפק בכוונת הזולת, וכולם גמרי דעתיו וסמכי דעתיו בדובה שלו בו ליהולם, ומשנית נטוירה פתאום אנשים הפסיקו להאמין זה לזה, ואלו אין הדברים מתיישבים על הלב כלל וכלל. אז מה הפשר דברי הריבה שלפני מתן תוירה הקניינים חלו בדובה שלו בו ליהולם, ולאחר מתן תוירה לא? אם תמצא לו אם יש הבעיה של דובה שלו בו ליהולם זה מצד גמר דס, אין לדברים פשע. אין לדברים פשע. מה דווקא לך מתן תוירה פתאום נעלמה הגמר דס וסמיכוס דס? הפך הדברים מתיישב על הלב. ולכן חייבים לפרש את דברי הריבש כאין דברי קריית ספר למבית בפרק חוב בייז ממחירה ברמב״ם. קריית ספר זה ספר מעניין. זה פירושו של המוות על הרמב״ם, וזה לא רק פרשן. קריא הספר, המוות היה כמעט מן הראשונים, אביו של המרית, והשיח שלו מאוד מעניין, בפשטוס מופלגת, אבל יש שם הרבה חידושים. אז המוות כותב, למה אין עוד המקנה דובה של רבו ליהולם? משום שבכל מקום שאנחנו מוצאים קניינים בתוירה, מדובר היה בדובה של רבו ליהולם, ולכן אין לך בו, אין לך חידושה, מה שכתוב בתוירה, והוא מתחיל בשדה אפרוין. שדה אפרוין, אברהם אבינו קונה, והוא קנה דבר שהיה קיים. וכך הוא מונה והולך כמה קניינים בתוירה, מכיוון שהתוירה היא זו שאומרת לנו את הקניונים, ומשום כך אין לנו תוירה זה קניין, אלא באופן שהיא מוצגת בתוירה, כך כותב המבית. ולפי זה אפשר להבין את הריבש. לאחר שניתנה תוירה, אין קניין חל בדבר של רבו ליהולם, משום שכך משמעו עשה תוירה. לפני שניתנה תוירה, אז כל המושג של קניין היה עניין הסכמי, מה שסיכמו אנשים ביניהם היה לזה תוקף. ולכן הריבש בהכרח סבור שלא משום גמר דעס או סמיכס דעס אין לו דמק לדבר שלו בליהולם, אלא משום שככי תוירה עשה קניונים. לפני מתן תוירה לא היה תוירה עשה קניונים, כי לא היה תוירה סקלה, לא היה תוירה שום דבר. הקניינים היו עניינים שבהסכמה בין אדם לחברו. הריבה שלישיתו סוי בצדק חולק על הראש. אם תוירס הקניונים כך היא שאין עוד המקנה דובה שלו בו ליהולם, אז מה זה קשור לשבועות ונדרים? מה שבוע יעזור? אז גם הריבה שלישיתו סוי, כשהוא נוקט שיסוד את דין עוד המקנה דובה שלו בו ליהולם, זה לא משום סמיכוס דעס אלא בתוירס הקניונים, וגם הראש לשיתו סוי מבוב הבס וקוף ממבייז, כך נר לחויר על הנייסדאיתי. בעצם ההלכה של דובה של רבו ליהולם יש תמיהה רבתית שהתוסף שואלים מספר מקומות בש"ס, וזה קשור למה שאמרנו בפתיחת השיעור. מצד אחד נחלקו, האם עוד המקנה דובו שלו בוליורם, והדוגמה הקלאסית, ביבוא מסעד גימל ובעוד מקומות רבים בשס, המויכר פיירויס דקל. שוב נחלקו, האם עוד המקנה לדובו שלו בוליורם, וזו הדוגמה השנייה שכבר הזכרנו, המזקה לאובר. עובר לא נולד, דובו שלו בוליורם, האם אפשר לזכות לו? כמובן על ידי חירים, מדין זוכן היודם שלו בפונות. והתויסס תמאים שרב הונה ורב נחמן נחלקו בשתי הסוגיות האלה, אותם אמרוהם ודבריהם סותרים זה את זה. משום שבפרס דקל רב הונה אומר עוד המקנה דובה שרב עולי אלם, ורב נחמן אומר אין עוד המקנה דובה שרב עולי אלם, ובמזקל אובר רב הונה אומר לא יקונו, ורב נחמן אומר קונו. ונמצא שרב הונה ורב נחמן סתרו את דבריהם. והתויסס גית ניוד גימל ובקסובס דו זיין והרבה מקומות בשעס התויסס דנים בשאלה הזו, ויש כמה הדגשים ותירוצים בתויסס, אבל הדבר העיקרי, התויסס כותבים שאכן רב הונה ורב נחמן נחלקו מן הקצה אל הקצה. רב הונה סבור שעוד המקנה דובור ואיננו מקנה לדובור, רב נחמן סבור עוד אינו מקנה דובר שלו בולי אלם, כן יכול להקנות לדובר של הבולי אלם. והתויסס סתמו ולא פרשו, אבל מה הסברות? במה נחלקו? ואני רוצה להסביר בפשטוס את שני הדרכים. רב הנה סבור שהדבר הכי חשוב בקניונים, הדבר הבסיסי ביותר, מה זה קניין? בהגדרת הקניין, קודם כל צריך קונה ומקנה, נותן ומקבל. כשאין שני אנשים, אז אין העברה. והכי חשוב זה דווקא הקונה, יותר מהמקנה. כי לפעמים יש קניין בלי מקנה, כאשר אדם זוכה מן ההפקר. אבל אין מקנה בלי קוינה. אדם יכול להפקיר, אבל זה לא קניין. אין קניין בלי קונה. לפעמים יש קניין בלי מקנה, כאשר אדם זוכה מן ההפקר. במקח וממכר, כשם שצריך קוינה, כך צריך מקנה. ולכן, רב הנה סבור, שאי אפשר להקנות לדובו של הבולי אלם. המזק לא בלוי קונה. דובו של הבולי אלם זה כן אפשרי. מדוע? הרי צריך למכור משהו. אבל המשהו הזה יכול להיות גם דבר עתידי. אם יש קונה ויש מקנה ויש מייסה קניין, הקניין יכול לייסות באופן מופשט. הקניין תלוי באוויר העולם, והוא מחכה שיהיה לו על מה לחול. כשם שאדם יכול לעשות קניין שיחול אחר 30 יום, בזה לטמן דפליג, הרבה מקומות בשס, אדם יכול למכור אחר 30 יום. אומר רב הונה, כשם שהוא יכול למכור אחר 30 יום, הוא גם יכול לעשות קניין עתידי על דובר של הבולי אלום. בתנאי שיש קונה ויש מקנה, כי אם אין קונה ואין מקנה, לא שייך שיעשו קניין. זה שיטה של רב הונה. רב נחמן סבור, אין עוד המקנה דובר של הבולי אלם. וכאן אני צריך לומר נקודה עמוקה. אני חושב שרק מי שעסק בסוגיות האלה 100 פעמים יעריך את הדברים, משום שהם נשמעים מאוד פשוטים, אבל הם כלל לא מאוד פשוטים. אבל אם אפשר לומר דברים לא פשוטים, בלשון פשוטה ומובנת, אז יהי זה שכרנו. אני חושב שיש 3 גדרים שונים או חלקים שונים בכל קניין. מייס הקניין, חלויס הקניין ותויצוס הקניין. לא רק 2 דברים, אלא 3 חלוקות והגדרות שונות. כולי עלמא מוידי שאדם יכול לקנות לאחר 30 יום. אפשר לעשות קניין עכשיו שיחול לאחר 30 יום. אבל אני אומר שלשיטס רב נחמן, שלוחי כמויסוי, שאין עוד המקנה דובה שלו בו ליולום, אי אפשר לעשות קניין שיחול לאחר 30 יום. אפשר לעכב את הבעלות שיחול לאחר 30 יום. את תוצאת הקניין. הקניין חייב לחול מיד. ומשום כך אין עוד המקנה דובה שלו בו ליולום. כי קניין שאין לו על מה לחול, מתעדה. אין לו תוחלת. אי אפשר להקפיא קניין במקפיא. אי אפשר לעשות קניין ולהקפיא אותו עד אשר יהיה לו על מה לחול. קניין שאינו מה לחול, עובר ובטל מן העולם. קניין לאחר 30 יום, הקניין נתפס מיד על הנכס, אם זה קרקע או מטלטלין או כל דבר שהוא. הבעלות מעוקבת עד לאחר 30 יום, התוצאה מעוקבת עד לאחר 30 יום, ולכן אין עוד המקנה דובר של הבעל יום. וזו המחלוקת העקרונית היסודית בין רב הונא ורב נחמן, בין רבי מלך החכמים, בין כל התלמידים והמרובים במרחבי ש"ס, הם עוד המקנה דובר של רבי הונא או לא. רב הונא ורב מאיר מן התנועים סבורים עוד המקנה דובר של הבעל יום, אפשר לעשות מעשה קניין והוא יחול וכאשר הוא ימצא על מה לחול. הקניין יכול להיות עתידי, אפשר לקנות פירויס דקל, אפשר להפריד את חלויס הקניין במייס הקניין. רב נחמן, חכומים, שלוח הקמויסם סבורים לא, הקניין חייב לחול מיד, התוצאות לא חייבים להתבטא מיד, הקניין חל בכוח עדיין לא בפועל, אנחנו מעכבים את הבעלות שהיא תוצאת הקניין, ולכן אין עוד המקנה דובר של רבי יונה, וזה שיטת רב נחמן. ולמה הוא יכול להקנות לעובר? אני חושב שרב נחמן סבור כאן המחלוקת איננו בגדע דובר של רבי יונה, אלא בגדע זוכן ליודם שלו בפונות. לדעת רב נחמן, מי שעומד מול המקנה זה לא העובר, לא מי שזוכים לו, אלא הזוכה לו, הוא הצד השני. הקניין נעשה בין המקנה למי שזוכה לעובר. מצד זוכן ליודם שלוי בפונו, ואפשר לזכות גם לאדם עתידי, גם לעובר. אבל מי שעומד מול המקנה זה הזוכה. ולכן יש כאן שני צדדים, יש קונה ויש מקנה. הקונה הוא הזוכה. למי הוא קונה? זה כבר לא נוגע. זה כבר לא נוגע. הוא יכול לקנות גם קניין עתידי לאדם עתידי. אבל יש אדם שעומד מול המקנה, ולכן יש תוקף ותוחלת לקניין. אז כך אני מבין את שיטת רב נחמן ורב הונא לפי דברי התוספות, שהם נחלקו מן הקוצה אל הקוצה בסוגיה של דובו שלא יבוא ליוינו. עוד למדנו בהלכות אלה. חושב משפט ריש תס סיב דלת, כותב הרמ"א, אף על פי שאין עוד המקנה דובו שלא יבוא ליוינו, אדם יכול לשעבד דובו שלא יבוא ליוינו. הקניין לא נתפס בדובר של הבעל יום, אבל השיעבוד כן. מקור הסוגיה בבא בסרא קנ"ז, דאקני. כל אחד מן הסתם יודע מה זה דאקני. שטר לויבה, כשהוא לווה כסף, והוא משבד את נכסיו למלווה, וכך גם בכסובה. בכל כסובה החתן מתחייב לשעבד את נכסיו שיש לו, ודאוסיד אנו למקנה. אני משבד מה שיש לי ומה שאני עתיד לקנות. מה שתחס יודוי ודאוסיד אנו למקנה. וזה סוגיה בבבא בסרא קנ"ז. הרי שאדם יכול לשבד דובר של הבעל יום. שהרי במבחן ההלכתי זה נקרא דובר של הבעל יום, זה עדיין לא שלו. ושלוש דרכים יש שם בבבא בסרא קנ"ז, מה בין שיעבוד לקניין. רק לפי אחד משלושת הדרכים באמת יש משהו בין שיעבוד לקניין. לפי שתי השיטות אחרות אין בין שיעבוד לקניין ולא כלום. אז איך מצד אחד אנחנו אומרים אין עוד המקנה דובר שלא בעל יום, ומצד שני אדם יכול לשבד משהו עתיד לקנות? אז דרך אחד יש שם ברשב"ם ברמה כל המושג של דאקני, היכולת לשבד מה שעדיין איננו ביד אדם, זה רק תקונס חכומים שלא יתנדלס בפני לובים. מעיקר הדין אין בין שיעבוד לקניין ולא כלום. כשם שאי אפשר להקנות את דובו של בעל יום, אי אפשר לשבד דובו של בעל יום. דאוסיד אנו למקנה, תקנה מיוחדת, הפקר בייזן הפקר, כדי שלא יתנדלס בפני לובים. והמל ולא ירצה להסתפק בנכסים שיש תחס יד אלוהי, ואולי הוא ימכור אותם, אף על פי שיש לו זכות לגבות מן המשובודים, אבל מי יודע למי הוא ימכור אותם, לאיזה גבר אלמה, לאנשים קשים. הוא לא רוצה להתעסק עם אנשים אחרים, הוא רוצה להתעסק עם הלויב, ולכן הוא רגוע יותר. אם הלויב יכול לשבד לא רק נכסים האלה שעכשיו הם בידו, אלא גם מה שעתיד להיות בידו בשעת הפיראון, ולכן זו תקנה מיוחדת. תירוץ נוסף שיש בדברי הרשב"ם, שזה קשה מאוד להבין, התירוץ השני אומר שיש הבדל בין דובר שלא יבוא ליוילם ממש, פיזית, כמו פרס דקל, לדבר שבאוילם, אלא שהוא עדיין לא ביד המקנה. ולכן המויר פרס דקל אין הקניין חל, אבל אדם שמשבד דאוסיד ענו למקנה, יש להניח שהאדמה כבר קיימת באיזשהו מקום בעולם. מה שישיס ימי בראשיס, כדור הארץ לא גדל, כך אני חושב. והאדמה לא הצמיחה אדמה נוספת, ולכן כאשר אדם משבד נכסים, נכסה דולן הידי שהוא עתיד לקנות, אז מן הסתם מדובר בנכסים שישנם באיזשהו מקום בעולם, ויש הבדל בין מה שבעולם אלה שאיננו ברשותו למה שאיננו בעולם כלל. הפירוש הזה קשה עד למאוד, משום שיתחדש אם כן שהוא גם יכול להקנות דבר שבעולם ולא רק לשעבד. והרי לפי זה אין הבדל בין שיעבוד לקניין. אז בפרס דקל מילא, אבל מה קורה למשל אם הרי את מקודשת לי לחש שתסגיירי, לחש שתשתחררי, הגוף בעולם, אלא שהקניין עדיין לא שייך בו, או מקורות נוספים, הפירוש הזה קשה למוד. הפירוש השלישי, גם זה ברשבם, שיעבוד אלים מקניין, שיעבוד חזק מקניין, ולכן זכר גם בדובר שלו בולי יוילום. מה זאת אומרת שיעבוד אלים מקניין? שיעבוד ודאי לא חזק מקניין. הריטב"א בקידוש י"ג מגדיר שיעבוד חוצי קניין. זו הגדרה מאוד קולנית, הוא לא מתכוון חוצי קניין, איזה חצי, חצי הראשון, חצי האחרון, לא, זה לא חוצי קניין, הוא מתכוון לומר שזה קניין לחצרין, קניין מסוים, זכות מסוימת. בדרך כלל קניין זה זכות גמורה, בשיעבוד זה רק זכות גבייה. אבל מה כבר נעשה לשבעם ששיעבוד עלי מקניין? ההסבר מאוד מאוד פשוט. גם אילולי שאדם יכול לשעבד דובר של הבולי עולם, הוא יכול להתחייב בדובר של הבולי עולם. שיעבוד הגוף ודאי שייך בדובר של הבולי עולם, שלא רק על שיעבוד נחוסים. כאשר אדם משתבד שיעבוד הגוף, ודאי שהוא יכול, כל מה שהוא יקנה לעולם ועד, הוא רובצת עליו חיוב לשלם את חובותיו. ומכיוון שחזל בבוב הבאס וקופה אין גמל מגדירים שיעבוד נחוסים כערבוס, נכסי דאינס ערבין בעדי, הנכסים כאילו ערבים על החובות של הגבר של האדם, ולכן שיבוד נחוסים נגררת אחרי שיבוד הגוף ומוגדרת על ידו. וההלכות היסודיות של שיבוד הגוף חלים גם על שיבוד נחוסים. ולכן הקניין איננו תלוי בשיבוד הגוף. הקניין עומד בפני עצמו, אין עוד המקנה דבר שלו בו לירם. אבל כאשר אדם משעבד, ולעולם השיעבוד מושתת על שיבוד הגוף, ויונקת ממנו, ולכן כשם שאדם יכול להתחייב, חויבס גבר, בדובר של הבולי יוילם, הוא יכול גם ליצור שיבוד נחוסים על דובר של הבולי יוילם. זה הסברו של הרשב"ם, כשהוא כותב ששיעבוד אלים, לא שהוא אלים במבחן הקנייני, הוא חלש, הוא קניין חצוי, הוא לא קניין גמור. במבחן של דובר של הבולי יוילם, הוא אלים יותר מקניין של ממש, משום ששיבוד נחוסים תמיד נגררת אחרי ויונק משיבוד הגוף. וכשם שאדם יכול להתחייב בדובר של הבולי יוילם כמבור בחושי משפט סמך סיבוב, כך גם בשיבוד נחוסים כמבואר פעמיים ברמו בחושי משפט קוף י' בי ז' ריש תס ד'. ואולי זה יש בנוסף למה יעקב משביע את איסוף. יעקב משביע את איסוף כדי להדגיש שזה לא רק מחר. כאשר אדם מוכר, הוא יוצא מהתמונה, והרוכש, הלוקח, הוא זה שצריך לממש את הקניין שלו. יעקב משביע את איסוף כדי שאיסוף יקבל גם שיבוד הגוף, גם יתחייב להעביר את הבכורה, ואז השיעבוד יכול לחול גם בדובר של הבולי יוילם, וזה יכול להיות טעם נוסף מדוע ינקב משביע את איסוף ולא מסתפק רק בקניין לכשעצמו. אז הרחבנו עוד פעם בסוגיה של דובר של הבולי יוילם, ונגענו בהרבה נקודות בסוגיה עצומה ונרחבת זו שלא עסקנו בהן בעבר, בעיקר בגדר השיעבוד. ונקודה נוספת בהבדל שיש בין דובר של הבולי יוילם להמקנה לעובר לדובו שלו בו ליוילום. והסברנו גם את דברי הראש, הטור והריבש במחלויקה שלהם בנוגע להנשבע לחזק קניין בדובו שלו בו ליוילום. עכשיו אני רוצה לנצל את הדקות הקרובות לסתם הערה מעניינת. ארבעה הלכות שלמדנו מיינקו ובינו בסוגיה של דובה שלוי בו ליוילום, וזה מעניין. אברום זוקם ויושב בישיבה, יצחוק זוקם ויושב בישיבה, יינקו זוקם ויושב בישיבה, אבל כנראה שבסוגיה של דובה שלו בו ליוילום יינקו היה גדול הדור. זה היה הסוגיה שלו, כל ראש ישיבה יש לו כמה סוגיה שלו. אז כנראה, כך נראה לי, שבדובה שלו בו ליוילום כולם שאלו את יינקו, והוא היה הגודל הדור בסוגיה של דובה שלו בו ליוילום. שהרי זה מעניין, ארבע הלכות בתחום של דובה שלו בו ליוילום שלמדנו מיינקו ובינו. אז אחד כבר ראינו, הראש. הראש מוכיח מיינקו ובינו, אף על פי שאין עוד המקום לדובה שלו בו ליוילום, כאשר הוא נשבע, לא רק השבוע חלה, גם הקניין חל בדובה שלו בו ליוילום. והסברנו, הראש לשיטו סוי, ובבסה קוף מבייס, כל הבעיה בדובה שלו בו ליוילום זה רק בגמר דאס, ולכן השבוע מחזקת את הגמר דאס והסמיכוס דאס. הלכה השנייה שהרמב״ם לומד מיינקו ובינו, וזה מאוד מעניין שהרמב״ם מחדש הלכה, הוא לא מצא מקור עד למעלה למעלה, הוא נתפס ביינקו ובינו וממנו הוא למד הלכה. אז אומר הרמב״ם בפרק וב מהלכס ערכין הלוך הלמד א', יראה לי, כך פותח הרמב״ם. וכל אחד יודע מתי שהרמב״ם כותב יראה לי, זה הלכה שאין לו מקור בש"ס, בבלי, ירושלמי, בדברי חז"ל, ולכן הרמב״ם כותב יראה לי. אבל יש לזה מקור, בכל זאת מקור מעניין ללמוד הלכות מיינקו ובינו, קשה לקרוא לזה ממש מקור, אבל הרמב״ם בכל זאת מבסס את הדברים על יינקו ובינו. יראה לי, כותב הרמב״ם, שאף על פי שאין עוד המקנה דובה שלו בו ליוילום, כאשר אדם אומר פירויס דקל, כשיבואו לאוילום עלי להקדישם, הוא חייב להקדיש אותם כאשר יבואו לאוילום. הם לא יהיו הקדיש מאליהם, משום שאין עוד המקדש דובה שלו בו ליוילום, כשם שאין עוד המקנה דובה שלו בו ליוילום. אבל ההתחייבות שקיבל על עצמו תקיפה, אדם יכול לדור נדר על דובה שלו בו ליוילום. ולכן כותב הרמב״ם, אם הוא אמר פרס דקלי כשבוא לאוילום עליי להקדיש שם, הוא צריך להקדיש שם. אם הוא אומר כספים שאני אמור לקבל עליי לתת אותם לעניים, כשיקבל את הכספים הוא צריך לתת אותם לעניים, לתת לצדוקה, הנדר חל גם בדובה שלו בו ליוילום. והרמב״ם כותב שהלכה הזו למדנו מיינקו ובינו, שנדר כל אשר תיתן לי, או בפרשס השבוע, פרשס וייצא, כל אשר תיתן לי עשר עשרנו לכו. ומי אומר שזה חל? אולי זה רק היה הבטחה. כותב הרמב״ם, והרי הכוסוב אומר אשר נודרתו לי שם נדר. הרי שהקדוש ברוך הוא קורא לזה נדר. ויינקו ונדר בדובה שלו בו ליוילום, הכספים עדיין לא היו בעולם, הפירות עדיין לא היו אצלו, כל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך, וזה נדר. הרי שאדם יכול לנדור בדובה שלו בו ליוילום, זו הלכה שנייה. הלכה שלישית מחזיר אותנו לפרק חוב בייז ממחיר, שם כותב הרמב״ם כל הדינים של דובה שלו בו ליוילום. אז בהלוך האלף פוסק הרמב״ם, אין עוד המקנה דובה שלו בו ליוילום. ובהלוך התזבוב כותב הרמב״ם, מי שאמר בייז זה כשיובל יודי יהיה הקדש, כשבעל יודו הוא חייב להקדיש אותו. עוד פעם, ההקדש לא יחול מאליו, כי אין עוד המקדש דובה שלו בו ליוילום, אבל הוא חייב להקדיש. מה בין הלכה הזו להלכה שציטטתי לפני דקה בפרק וב מערכין? ההבדל מאוד פשוט. בלשון הרמב״ם בפרק וב מערכין הוא אומר עליי להקדיש פרס אלה לכשיבואו לעולם, אני מקבל על עצמי לתת כספים לכשיבואו לעולם לעניים. כאן הוא אומר יהיה ההקדש, הוא לא מקבל על עצמו, הוא לא מדבר על הגברה, עליי להקדיש. הוא אומר יהיה ההקדש, ואף על פי כן יהיה ההקדש, אף על פי שהניסוח הוא על החפצה, מחייב גם את הגברה, ולכשיובל יוילום הוא חייב להקדיש. זה החידוש בפרק חוב בייס תזבוב מהלכס מחירה. ומנעין לו לרמב״ם הלכה הזו, הרמב״ם כותב שהגאונים חלקו עליו ואין דבריהם נראים לי, אבל הוא לא כותב מקור. הוא כן רומז שהיה לו ויכוח שאין זה דעת הגאונים, אבל כך הוא קובע הלכה. כותב אחסם סויף בתשובס יורדי ריש ממגמל שגם הלכה הזו למד הרמב״ם מיינקוב הבינו שהרי יינקוב נדר כל אשר תיתן לי עשר הנסני לך והוא אבן אשר שמתי מצבו יהיה בייס אלוהיקים. מכאן לומד הרמב״ם שיהיה זה גם חויבס הגבר. גם על זה אמר הקודש ברוך הוא אשר נודרתו לי שם נדר. גם כשיינקוב הבינו מבטיח יהיה בייס אלוהיקים, הוא לא אומר עשר עשרני, הוא לא אומר אני אקדיש את האבן לבייס אלוהיקים, הוא אומר יהיה בייס אלוהיקים, ויף על פי כן חל עליו חובה להקדיש. מכאן למד הרמב״ם שהלשון של יהיה הקדיש מחייב גם את הגבר. הלכה שלישית שלפי אחסם סייפו, גם הלכה הזו הרמב״ם למד מיינקו ובינו. הלכה הרביעית זה כבר לא רמב״ם, כבר לא ראש אלא קצוי סחוישן. שילמד בי סיבוב, קצוי סחוישן גם הוא למד הלכה מיינקו ובינו. מעניין עד למאוד. והקצוי סחוישן דן בדין של שיעבוד בדובה של הבולי עולם. ראינו בבוב הבאסר קופנן זיין והרמו פעמיים בחוש המשפוט שאדם יכול לשעבד דובה שלו בו ליולם. וקצוי סחוי שנדן, האם זה רק בדיני מלווה ולויבה או גם בדיני סחירוס פויאלי? אמרתי מקודם שלוש הסברים איך אדם יכול לשעבד דובה שלו בו ליולם. לפי פירוש אחד זה רק תקונה שלא יתין על דלס בפני לובן, אז לפי הפירוש הזה ודאי שזה רק במלווה ולויבה, לא בסחירוס פויאלי. אבל הקצויס לא נכנס לפרטים. הקצויס מביא ראי מיינקוב הבינו שאדם יכול לשעבד בסחירוס פויאלים ולהבטיח לשם, לשלם לפויאל מדובה שלו בולי אולם, והחיוב יחול עליו. מנהי למדנו הלכה הזו? יינקוב הבינו לא במחיר הספחיר אלא בפרשה אחרת. יינקוב הבינו עשה ביזנס בעיקר עם שני אנשים, עם איסוב ועם החבר השני שלו, עם לובן. איתם הוא עשה עסקים, כי ידוע בפעם שהיא עשה תוירה. אז מאיסב הוא קונה את הבחירה, ועם לובן הוא עשה הסכם, אני מוכן להמשיך לעבוד בשבילך, אבל אני רוצה כשכר שלי את כל הצוין הנקודים, הברודים. לובן שמח מאוד. מתי נולד איזה צוין עם נקודות? הלא הוא פעם בשנות אלף. בבקשה, בשמחה רבה. אז הם עשו הסכם, ולובן מבטיח לשלם מדובה שלו בולי אולם. הצון הזה עדיין לא באו לעולם, הם רק עתידים להיוולד, ויף על פי כן, לא מנה חייב לעמוד בהסכם, מביא הקצוע ישראל, שינלמד בי סיבקות נבוב, שגם בסחירוס פויאלים, אדם יכול לשעבד דובו שלו בולי אולם. אני לא זוכר ממי הקצוע מצטט, אבל נראה לי שהוא מצטט ממישהו, שטוען שיכול להיות ששם זה היה כמו דקה לפרויסוב. הוא קנה את הצון לבלודויסיהם, ואולי זה כמו דקה לפרויסוב. אבל הקצויס אומר מכאן ראי שאדם יכול לשעבד דובה שלו בולי עולם לא רק בדיני מלווה ולויבה אלא גם בדיני סחירוס פויאלים. הרי לנו ארבעה הלכות שלמדנו מיינקוב הבינו וכולם בתחום של הסוגיה הגדולה של דובה של רבוליונה, וזה מאוד מעניין. אבל לסיומו של השיעור היום אני רוצה לומר הלכה חמישית שלמדנו מיינקוב הבינו לא בדובה של רבוליונה אבל בסחירוס פויאלים, ומאוד חשוב דווקא בארץ הזאת להדגיש את ההלכה הזו, משום שההלכה הזו נוגעת למוסר עבודה, איך פועל, איך עובד צריך לנהוג במלכס בעל הבייס. אז בסוף הלכס חירוס, פרק י' ג' הלוך זיין, כותב הרמב״ם, והרמב״ם הזה השתמר בזיכרוני מסיבה מאוד פשוטה. פעם אחת ויחידה שהרמב״ם נוקט בלשון יינקוב הצדיק. לשון לא שגרתית. אנחנו מכירים את יוסף הצדיק. יינקוב הצדיק זה לא לשון שאנחנו מוצאים, כך כותב שם הרמב״ם. מה כותב שם הרמב״ם? אחרי שהרמב״ם כותב את כל הדרכים שהמעביד צריך להתנהג עם העובד שלו, בהגינות, ביושר, ברחמים, כותב הרמב״ם גם שהעובד צריך להקפיד במלאכת בעל הבית ולא לבטל ממנו, וכן צורך לעבוד בכל כוחי, שהרי ינקוב הובינו, ינקוב הצדיק אומר, בכל כוחי עבדתי אסביכם, ולפיכך נוטל שכר אף באוילם הזה, שנאמר ויפרויצו איש מאויד מאויד. כמה חידושים גדולים יש פה ברמב״ם. קודם כל חידוש שהעובד צריך לעבוד בכל כוחי, זה חידוש גדול. בארץ הזאת כשאתה מצלצל למישהו בבית הוא כועס עליך, אין לי זמן לדבר בבית, תצלצל עליי למשרד, תצלצל עליי לעבודה, שם יש זמן, שם אפשר לנהל את כל יחסי חברות, תצלצל עליי למשרד, שם יש לכל הזמן, כל אדם זמן לדבר, ושם זה גם לא על חשבונו כמובן, כשהוא מצלצל מהבית גם הוא צריך לשלם את החשבון. אז כותב הרמב״ם שאדם צריך לעבוד בכל כוחי, והרמב״ם מדגיש שחזל פטרו את הפועלים מברוך הרביעס בברכס המוזין ומברכס קרי השמה, וכי דבר קטן הוא ברכס קרי השמה, ברוך הרביעס בברכס המוזין שתיקנו אנשי כנסס הגדולה, ויפה פיקן פועלים פטורים מברכות האלה כדי שלא יבטלו מהמלאכס בעל הבית. כל כך הקפידו חזל בישרות ובמסירות של פועל במלאכס בעל הבית. בשחנוך כבר כתוב שבזמן הזה פועלים זכאים להתפלל ולברך כדין, משום שענן צהד אם מנסה מכיוון שזה המנהג אז אין קפידה. ולכן אני אומר שגם עובד במקום עבודתו לא צריך לנהוג כאדם משונה, כחרש או כאילם, ודאי שמותר לו להגיד שלום, משום שגם בעל הבית מצפה ממנו להיות אדם נורמלי. אבל מעבר למה שנדרש אסור לזלזל למלאכת בעל הבית. כותב הרמב״ם ינקו והצדק אומר כי בכל כוח יבד אסביכן. אני חושב שיינקו היה צדק כי המעביד שלו לא כל כך הקפיד בהלכות שכותב שם הרמב״ם איך המעביד צריך לנהוג. המעביד שלו לא היה כזה מעביד נחמד והגון וישר, ואף על פי כן יינקו אבין לא עושה את החשבון הסערה. איך שלובה נוהג הוא לובן, אני ינקויב, אני ינקויב בנו של יצחוק נכדו של אברום, גם אם המביד שלי הוא נבל שבנבלים, חייב עוד ומנבד בכל כוחי. ינקו הצדק אומר כי בכל כוחי יבד אסביכן. אמרתי שיש יוסף הצדק. יוסף הצדק, אנחנו יודעים למה הוא נקרא יוסף הצדק, משום הקדושה והפרישוס ומסירת נפש ומלחמת היצר במידת היסוד. כנראה שיש דרך נוספת להיות צדיק, כאשר אדם מקפיד בממון זולתו ונוהג ביושב ובניקיון כפיים, גם הוא צדיק. יש ירושלמי פעמיים בירושלמי, ירושלמי מדהים, כל כך נדהמתי כשראיתי את זה פעם ראשונה. בירושלמי כתוב שרבי הקודש, למה קראו לו רבי הקודש, רבינו הקודש? משום שמעולם לא הוריד את ידיו מתחת למותניו, זה הקדושו של רבינו הקודש. ונוחום נקרא נוחום איש קודש הקודשים, מעולם לא הסתכל בצורס מטבע. אז יש שני דרכים להיות קדושים. רבנו הקודש היה קודש בקדוש ופרישוס בניוני היסוד. נוחום נקרא לא רק קודש אלא קודש הקודשים, משום שהוא היה נקי ופרוש בניוני מומנס, וזה נסוין לא פחות מאשר הנסוין השני של היצר הרע בניוני הרעיס. ולכן רבינו הקודש ונוחום איש קודש הקודשים, כך כתוב בירושלמי, משום שהוא לא הסתכל בדמוס מטבע. אז יוסף הצדק מחד וינקוב הצדק שאמר כי בכל כוחי עבדתי אסביכן. והרמב״ם מבליע בלשונו לפיכך נוטל סחורוי אף באוילם הזה, וזה עצה טובה. היום כולם מחפשים עצס, איך אפשר לשמור על ערך הכסף? הלו הכל מתמוטט, כל העולם כמלקחה, בוקה מבולקה, הכל יורד לטמיון. אנשים כבר לא יודעים איפה לשים את הכסף. מי שהרוויח בשנה האחרונה זה רק אותם משוגעים שהחזיקו כסף מתחת למזרנים. כל השאר הפסידו. אז כל אחד מחפש, איך אפשר לשמור על הכסף? הרמב״ם נותן עצו. הרמב״ם נותן עצו. כאשר אדם מקפיד ונוהג ביושר ומנקיון כפיים ונזהר במומן זלוסוי, יענקב הצדק אמר, בכל כוח יבדתי יספיכון, ולפיכך נוט על שכר רעב ביורם הזה, שנאמר, ויפרויצו איש מאויד מאויד. אז דווקא בשעות מצוקה, לפעמים אנשים מתפתים להיות פחות ישרים. לנסות בכל זאת, הבשרה אין חתמה, לא, הפסדתי כל כך הרבה כסף, למה שפלוני לא יפסיד קצת? אז כך אנשים חושבים בדרך כלל, אבל מדברי הרמב״ם אנחנו רואים לא כן. יענקב עבד אצל הקשה שבאנשים, לובון שלא היה לו שמץ של ישרס ושל הגינות, ואף על פי כן, בכל כוח יעבדתי יסביכן, ולפיכך זוכו, ונוטל שכר אף ביולם הזה, שנאמר ויפריצו איש מאויד מאויד. ומכיוון שגמענו את החלק הראשון של השיעור קצת במידוי סוף וזהירותו של יענקב אבינו, אז נמשיך כך גם בהמשך השיעור. ותמיד אני בשבוע הזה מדבר על התמיהה העצומה שמתעוררת בפרשה כאשר אנחנו לומדים פשוטו של מיקרו. כאשר אנחנו לומדים בדרך שאין לנו ללמוד ושאסור לנו ללמוד, אם נלמד רק פשוטו של מיקרו, קשה להבין את מצב של יענקב הצדיק, איש תם, יושב ההולים, הלזה איש תם יקרה, איסוב חוזר מן השדה, אייב ויגע. אז איסוב לא היה צדיק הדור, אבל בכל זאת אח חוזר מן השדה, היה לו יום קשה. כל היום הוא נאבק עם החיות, הוא ניסה לצוד, הוא לא צד שום דבר, הוא חוזר מהג'ונגל בערב, מותש ויגע, צמא, ואומר, הנה יונח ירוי לחלומוס. הליטיינו מנעוד המועד הזה, תן לי משהו לשתות. ויענקב אומר, לא ממחן אפס גישפט. בואו ננצל, בואו נעשה איזה עסקים. אז לפני שהוא נותן לו משהו לשתות, הוא אומר, תחתום כאן. תחתום לי, נו, מה זה? מה אני חותם? תקור לי את הבחורה, מה אתה צריך את זה? אחר כך אני אתן לך לשתות. הלו, הדיוט שבדיוטות, לא נוהג כך, לנצל את מצוקת הרעב, מצוקת הצמאון, שאדם שמרגיש שהולך למות כדי לקנות ממנו נכסים, כדי לנצל אותו, איזה מין דבר זה. ובהמשך הפרשה שאנחנו לומדים על הברוכויס, וכאן זה לא רק יענקב אבינו, זה רבקה אמנו, והם עובדים לכאורה על הנבכדק האבא עיוור, מסכן, חסר ישע, והם עובדים עליו, ויענקב מתחפש, כמו בפורים, ולובש כאילו הוא עשו, וכך מוציאים את הברכות, הדברים מעוררים תימהון רב. כאשר ישעיהו הנובי קורא לספר התוירו, ספר היושע, ובעבוד אזור עד אף חובוב אומרים חזל, איזה מחמשת הספרים נקרא ספר היושע? ספר בראשית. כי אבותינו ישורים היו, ולכן התוירה קרויה ספר היושע. כך למדנו בעבוד אזור החובוב. הרי שבסינו הקדושים היו צריכים להיות סמל היושע, היושע המוחלט, בלי שבט של הקמימיות. ואיך יענקב איש תם יושע והולים, יענקב הצדיק נוהג כך עם עשו ועם יצחוק. אז יש הרבה תירוצים, אבל התירוץ העיקרי, את הפרש הזו חייבים ללמוד עם הזויה. כך אני סבור. כאשר לומדים את הזויה, הכל מקבל משמעות אחרת ופנים חדשות. אז יש כמה סודות גדולים בזויה בפרש עשר שבוע. קודם כל אומר הזויה, שהבחוירה והברוכה קשורים זה בזה, הם אותם אותיות, בחוירה וברוכה. ויענקב יודע ברוח קודשוי, שהברכות מיועדים לבחור, וזו הסיבה היחידה שהוא חייב להשיג את הבחוירו. הוא לא צריך את הירוש של יצחוק, הוא לא צריך פי שניים בנחלו, אפילו לא כפירוש רשי בגלל הקורבנות. יענקב צריך את הבחוירו מסיבה אחת, כי הוא יודע ברוח הקודש שהבחור יקבל את הברכות. הברכות מיועדים לבחור, ולכן הוא צריך את הבחוירו. ולמה הוא צריך את הברכות? וגם פה יש חידוש גדול בזויה. בזויה כתוב שיענקב אבינו קיבל ברכות 4 פעמים בימי חייו. 4 ברכות קיבל יענקב אבינו. הברכות העצומות והחשובות ביותר היו אלה של פרשת השבוע, הברכות שהוא קיבל במרמו במקומו של עשו. יענקב שב והתברך מפי סורי של עשו, ויעובק איש אימוי ולא יוכלוי ואחר כך אומר המלאך שלחני כי עולו השחר, הגיע הזמן אלוהים השיר. רבי ינקוב אומר לא אשלך אחו כי הם ברכתוני, ואז המלאך סורש של איסוף מברך את ינקוב. כאשר ינקוב בדרך לפדן הרם נגלה אליו אלוקים בבייס אל וחזר וברך אותו. ובסוף הפרשה, בפרשס השבוע, כאשר יצחק שולח את עשיו לפדן ארם, גם שם כתוב ויבורך עשיו. כותב הזוהר, יעקב אבינו לקח לעצמו את הברכות הקלושות ביותר. אף על פי שיעקב אבינו חי את החיים הקשים ביותר בין שלושת האהובות, האבות, ובשבס הפייטס אומרים חזל שהקודש ברוך הוא אמר ליעקב אבינו שהוא ידע מה זה צריך להגיד לבונם יותר מאברהם ויצחוק. כך כתוב בשבס פייטס. כאשר אברהם אבינו אומר יומוכו על קדוש ששומך, הוא אומר הקודש ברוך הוא בוא נלך אצל יעקב דהב על היצע הגידו לבונים. ויעקב היה צריך כל כך הרבה ברכות והיה לו אותם ביד, הוא לא רצה ליהנות מהם לעצמו. יעקב לוקח את הברכות הפחותות בחשיבותם, ושאר שלושת הברכות החשובות יעקב מנחיל לזרעו והוא לא רוצה לנגוע בהם. הרבה הרבה פעמים כבר אמרנו בעל פה ובכתב בשיחות על התורה ובמקומות אחרים, כל עבודת הקודש של יעקב אבינו היה לתת שם ושארס לבני ישראל באורך הגולוס. התפר שלוי מפרש כך את המושג של יעקב תיקן ערבס. ערבס זה תפילת הלילה. לילה בדברי הנובי זה תמיד רמז לגולוס. נפשי להשם משוימרים לבויקו, והפסוק נותן משל. בימי קדם מי שהיה צריך לשמור בלילה זה לא היה כמו היום שהיה לו איזה בקתה קטנה עם מפזר חום ומחשב ועם פלאפון ותאורה ושומרים היו צריכים לשמור בלילה, וזה היה פחד אימים, פחד אימים מפני ליסטים וגנובים ומחבלים וחיות וחושך מוחלט וקור וגשם. ודוד המלך אומר נפשי לשם משוימרים לבויקה, כמו אותו שומר מחכה מחכה בכליון עיניים עד שיראה את הזריחה, עד שיראה את אור השמש שעולה על הארץ. כך אנחנו מחכים בלילה הארוך הזה בגולוס הארוכה. לילה זה תמיד רמז לגולוס. שוימר מה מליל, ויעקב דאג לנו לגולוס. ויש לזה הרבה הרבה מקורות ברמב"ן, בדברי חז"ל, בספרי חסידוס. יעקב יודע ברוח קודשי שכלל ישראל לא יוכל להיגאל אלא בזכות הברכות שהוא מניח להם, ולכן שלושת הברכות של יעקב אומר הזויו. בזכות אחד מהם נגאלנו מגולס בובל, בזכות הברכה השנייה נגאלנו מגולס יובן, והברכות שהוא קיבל מיצחוק במירמו עדיין לא מוצאו, עדיין לא נוצלו, ורק בזכותם נזכה להיגאל מגולס אדוים הארוכה והקשה מכולם שאנחנו עדיין בעיצומו. כך כתוב בזה. אז יעקב יודע ברוח הקודש מה דעס אליון, מה רצוינו יסבוח שמו, וזה התוכנית של הבריאה מתחילתו. הלא הקודש ברוך הוא רוצה שבני ישראל יגיעו לקיץ הימין, זה תכלס כל הבריאה, ויעקב יודע שזה בלתי אפשרי אלא אם יהיו בידיו הברכות האלה, וזה רצוינו כאל, ולכן הוא חייב להשיג את הבחורו. הוא צריך להשיג את הבחורו כדי שיהיה זכאי לקבל את הברוכויס, וכל דרך שימלא את רצוין הקודש ברוך הוא כשרה ומחויבת כדי לזכות לברכות האלה, לא לעצמו אלא לבני ישראל, כדי למלא את רצוין יסבוך שמוי שבני ישראל יגיעו, יגיעו לקץ היומים שלמים בתירוסום, שלמים באמונוסום, ובכך יסגדל ויסגדל שמירה בו ויתוקן עולם במלכוס שקרי. כך סוגיה הזו מתפרשת לפי דברי הזויה. אני בכל זאת רוצה להוסיף איזשהו קצת טבלין בלבטי לדברים הנשגבים, אבל זה כבר שלי, זה כבר לא הזויה, איזה קצת טבלין לפי הרגשים פשוטים. כך ליבי אומר לי, בדרך כלל אני מקשיב לליבי, אבל זה לא מחייב אף אחד מלבדי, אבל ליבי אומר לי שמן השמיים היה שיעקב ישיג את הברכות במרמה ובאורמה, כי במידה שעוד מועדד מועדד אלוהי, כי עשיו קיבל את הברכות האלה, או היה אמור לקבל אותם במרמה. כך כותב רשי בפרשת השבוע. ויהב יצחוק אס איסוף כי צייד בפיו. כותב רשי, איסוף ידע לצוד ולרמות את אביו. כיצד מאסר לנס התבן, כיצד מאסר לנס המלך. הלו הברכות האלה היו מיועדות לאיסוף רק במרמו. היה מרמהו, ורשי חוזר על דבריו פעמיים. איסוף היה רמאי, והוא רימה את יצחוק, ולקח. הוא היה אמור לקבל את הברכות האלה, במידה שעוד המוידד מוידד אלוי, ולא אהן אלי רב אוסי. ואיסוף חשב שהוא רמאי גדול וחכם גדול, והוא יצליח ברמאות, הורכיחו לו מן השמיים, ברמאות זכית, ברמאות תפסיד. זכית במרמה, תפסיד במרמה. ולכן היה מן השמיים שיינקב, איש טעם, יושב ההולים. אבל איסוף שמור היה לזכות בברכות האלה, כי הוא ידע לצוד ולרמות את אביו, בדין הוא, מה שזכית ברמאות, תפסיד ברמאות, ותראה שהרמאות לא משתלמת. ולכן היה מן השמיים, בו הוכיחו במרמו, ולקח את ברכותיך. וזו הסוגיה של איסוף ויאנקויב בבחוירה ובברוכס, ויהי רוצוים שאותם הברכות הנשגבות שעליהם קראנו בפרשת השבוע, הברכות האלה שעדיין מלווים אותנו, ורק בכוחם, אנחנו עדיין נמצאים כאן, יושבים בין קויס לבייס המדרש, דוויקים בקודש ברוך וביועסקים בתוירה. אין זה אלא בזכות הברכות שיאנקב הנחיל לנו, במקום לקחת אותם לעצמו, הנחיל לזרעו, והברכות האלה מרבים אותנו יום יום, עד אשר נזכה, בזכותו של יאנקב הבינו, להגיע לביאס משיח צדקנו, לקיץ הימין, במהרו ויומנו, אמן.